רוצה אולי דווקא להתחיל במשהו מהיומן?
כן. באלף הראשון לספירת הנוצרים, היו שלוש דרכים שנחשבו קדושות. ולמי שעשו לפחות אחת מהן, הובטחו ברכות ומחילות. הדרך השלישית, דרך שהוליכה עד לשרידיו של השליח סנטיאגו, שנקבר במקום כלשהו בחצי האי האיברי, שבו רואה צון באחד הלילות כוכב זוהר חולף מעל שדה. המקום נודע בשמו קומפוסטלה, כלומר שדה הכוכב. ולאחר מכן, קמה עיר שלימים משכה אליה נוסעים מרחבי העולם הנוצרי כולו. הנוסעים הללו, שעשו את הדרך הקדושה השלישית, כונו עולי רגל, וסמלם היה הצדפה. את הקטע הזה ציטטתי מתוך ספרו של פאולו קואלו, יומנו של מחשף.
ברוכים הבאים לפודקאסט המעיין, פודקאסט על טרקים וכל מה שמעבר. שפי, שכאן איתנו היום, היא גם חברה טובה, וגם מצטרפת אלינו כלדבר על הקמינו דה סנטיאגו, ומה ששמעתם זה פשוט קטע מהיומן שלה, שהולך ללוות אותנו היום בפודקאסט הזה, ולכן הוא אפילו קצת אחר ממה שאתם רגילים להזין לו. אז שפי שלום, ואיתי כאן גם יזהר, אהלן חבר'ה.
אהלן.
ושפי, תכל'ס, זה מאוד מרגש שאת פה, כי גם אנחנו חברים טובים. הכרנו בעצם אחרי שחזרת מהקמינו, והחלטת שבא לך את הפרויקט הבא, שהיה עבורך שביל ישראל כאן בארץ, ואז איכשהו נוצר הקשר בינינו, וכל השאר היסטוריה, וכבר צעדנו בשבילים באירופה, ועל הדרך, ככה שאת לא מטיילת איתי, את או מככבת לא יודע, פרסומות של קפה טורקי עם אביב אלוש, או בעיקר עובדת בעמותת תפוח, פועלת לצמצום הפער הדיגיטלי באוכלוסיית הפריפריה. אז תכלס, כיף גדול שאת איתנו, ותכלס מרגש.
שפי שלום. וואי, זה נורא נוח שמשפחה כזה. לפחות להקלטת פודקאסטים. מתי בעצם יצאת אל הקמינו?
בסתיו של 2017, בחודש ספטמבר, החלטתי לצאת ולצעוד את הקמינו הצרפתי, מסלול של 780 קילומטר. חיפשתי לי מסלול שיכול להתאים לאישה לצעוד לבד, משהו שיהיה בטוח ונוח, קיבלתי המלצה מחברים, מהר מאוד קניתי כרטיס טיסה לברצלונה, הזמנתי לי את הספר של ג'ון בריילי, ויצאתי לדרך.
ולמה דווקא קמינו? מה הביא אותך לצאת לשם דווקא פתאום?
היה לי חלום לצאת לטייל לבד, הרבה שנים, תמיד היה לי איזשהו חשש קטן מאיך אני אסתדר בחורה לבד, רציתי לעשות מסעות חוצי הבשות על אופניים, חיפשתי מסלול, קיבלתי המלצה טובה מחברים, אמרו לי שזו דרך שהיא בטוחה, זה דרך שהיא מוכרת על ידי מועצת אירופה ואונסקו, יש שם בקטות, יש שם אוכל, יש מים לאורך הדרך, אפשר בכל קטע לחתוך מהשביל אם משהו לא מתאים או לא מסתדר או לא מרגישים טוב. והבנתי שזה גם מסע רוחני, הייתי שנתיים אחרי שאבא שלי נפטר, חיפשתי לצאת לאיזשהו מסע גם ככה פנימה אל עצמי. לא ידעתי כלום על השביל הזה, לא הכרתי אף אחד שעשה את השביל הזה קודם, היה לי את הספר ואת עצמי. אז אני אשמח להקריא עכשיו קטע שכתבתי ביומן שכתבתי לאורך המסע. הקטע הזה נכתב ב-20 בספטמבר 2017. איך אמר קרמבו? אתה מתחיל הכי מהר שלך ולאט לאט מגביר. עבור מי שבחרה להיענות לאתגר שבהליכה ארוכה ולצעוד עד סוף העולם, המשפט הזה מקבל אחיזה במציאות פר אקסלנס. אני בחרתי להתחיל את הקמינו בדרך הצרפתית, הגעתי לסן ז'אן פיה דה פורט, עיירה קסומה בערי הפירינאים הצרפתיים בצד הצרפתי, קילומטרים בודדים מספרד. היום הראשון הוא הקשה ביותר, אמר לי הבחור בתור למשרד הרישום. 28 קילומטר, מתוכם 24, בעלייה לגובה של 1400 מטר. בלב אני אומרת לעצמי, לפחות אחרי היום הראשון תדעי שאת הקטע הקשה ביותר כבר עברת. שתהיה לכולנו שנה טובה עם מידות וצעדים טובים.
הקמינו דה סנטיאגו, מה הסיפור שלו? אני חושב שזה השביל מבין המפורסמים בעולם, אם לא המפורסם שבהם. תכלס, מאיפה לאיפה צועדים, מה הנתיבים המוכרים, יש סיפור הרי מאחורי השביל הזה. דברי אלינו.
נכון מאוד, עומר. אז קמינו דה סנטיאגו הוא שם קוד לרשת של שבילים באירופה, שכולם מובילים לכנסייה אחת קדושה, לקומפוסטלה דה סנטיאגו, עיר שנמצאת במערב ספרד, שבא קבור הקדוש סיינט יאגו, שהוא היה תלמיד של ישו, הוא נרצח בירושלים, והביאו את הגופה שלו לקבורה, והנוצרים מאמינים שמי שצועד בערך, בעצם את הדרך הזאת, יקבל מחילה על החטאים שלו. יש מספר גדול מאוד של שבילים, המאמינים אומרים שאתה צריך לצאת ממש מפתח דלת הבית שלך, ולצעוד את כל הדרך. הדרך היא ממש דרך היסטורית, אני ישנתי בחלק מהמקומות במנזרים, שאנשים לפני 1,000 שנה עוד מימי הביניים ישנו שם, ובמהלך השנים התפתחה שם תרבות של פיליגרמס, תרבות של עולי רגל.
את מכירה מישהו שצעד מירושלים לקומפסטלה?
כן, המפגשים המרגשים ביותר על הדרך היו עם האנשים המאוד מאוד מבוגרים, זה היו מפגשים מרתקים ומרגשים. נזירה שפגשתי, או אדון מבוגר בן 80 מאנגליה, שמספרים שהם צעדו את הדרך הזאת עשרות פעמים, שהם מבקשים מחילה או תרופה עבור אנשים יקרים להם כדי להירפא ממחלות קשות. והנזירה שפגשתי צעדה פה בארץ גם מטבריה לירושלים. היא לא אמרה שהיא צעדה מירושלים לשם, אבל היא צעדה גם את השבילים פה בארץ, ומאוד מאוד התרגשה לפגוש בחורה יהודיה מישראל שצועדת את הקמינו.
איפה ישנים בטרק הזה? איפה אוכלים?
אז הסיפור של הלינה והאוכל בטרק הוא אחד הדברים המעניינים שקורים שם. בעצם בכל עיירה וכפר יש ביקטות, בספרדית אלברגה, שזה או רפוכיה, שישנן כאלה שהן קטנות, ואתה ממש פוגש איזשהו אדון או גברת, שעשרות שנים מארחים המון המון מטיילים, יש מקום בכניסה לנעליים ולמקלות, אתה מגיע, אתה מקבל מיטה בחדר משותף, כולם אוכלים ביחד ארוחת ערב, ואז מתחילים להישפך כל הסיפורים מכל היום, בכל השפות, ויש ממש אווירה כזאת עליזה וכיפית ושמחה, ויש גם מקומות יותר גדולים, שזה המנזרים, וזה בעצם המקומות ההיסטוריים, המנזרים האלה היו מארחים פעם ללא עלות בכלל את הצועדים, חלק מהמנזרים האלה היום הם ענקים, אני ישנתי בחללים שישנו 200 איש באולם, התנאים הם טובים מאוד, יש מקלחות חמות, יש ארוחות ערב, אפילו כוס יין, כוס בירה שמגישים לך, והכל בעלות ממש ממש נמוכה שמאפשרת לעשות את המסלול הזה בכיף.
אני הייתי בדרך הזו, בטיול שלי לפני צבא, סיימתי את השנת שירות, ופשוט הייתה טיסה נורא זולה לספרד, אחותי שלחה לי בדואר לבית ספר שדה גיליון של מסע אחר, לקמינו לסנטיאגו, וזה היה הספר שאיתו בעצם הלכתי גיליון של מסע אחר, ובמנזר בסמוס, שמאמין שדיברת עכשיו עליו, שיש שם 200 מיטות קומותיים ממתכת בנות אלוהים יודע כמה זמן, ישנתי לבד. איך בוחרים מיטה מתוך 400 מיטות, בעצם 400 מזרונים שונים? אז אמרתי, טוב, נלך למקום שבו, אם מישהו יבוא מסביב, אני אשמע את זה כי פחדתי למוות פחות או יותר, וישנתי שם באמצע, באמצע אולם, בדיוק באמצע שלו, ספרתי אפילו מיטות, היה לי מלא זמן, ואני ישן שם המיטה העליונה, וכמובן שלקח לי שנים להירדם, וסוף סוף נרדמתי, אני מאמין זה היה איזה 5:30 הבוקר, 5:45 בא נזיר מאיר אותי, כי כבר צריך להתחיל ללכת, נותן לי איזה קצת אוכל, וממש עוד רגע נותן לי גם איזה פליק בתחת, כדי שאני אתחיל ללכת. תגידי, למה כולם הולכים שהם צדפות על התיקים?
אז הצדפה היא סיפור מאוד מעניין, הצדפה, יש לה כל מיני סיפורים סביבה, חלקם מאמינים שכשהביאו את יעקב הקדוש לקבורה, הגוף שלו נפל לים מהאונייה, וכשמשו אותו מן המים, הגוף שלו היה מכוסה צדפות, זה סיפור אחד ששמעתי. סיפור אחר ששמעתי זה שהצדפה המיוחדת הזאת, איתה העולים לרגל היו אוכלים ושותים, ככה כמו עם איזה כוס כזאת קטנה שאפשר להשתמש בה, ובעצם כל מי שיוצא לדרך מסמן את עצמו עם הצדפה הזאת, במרכזי תיירים מעניקים לך את זה תמורה של איזה דונטיבו כזה של יורו או משהו, וגם אני כמו כולם סימנתי ככה את עצמי, את התיק, חלקם תולים את זה כשמגיעים בסוף לנקודה האחרונה, בין אם זה בקומפוסטלה, בכנסייה שנדבר עליה בהמשך, ובין אם ממשיכים עד עד פיניסטרה, עד הים. הצדפה הפכה לסמל של השביל, וכל אורך השביל מסומן הצדפה, גם אם אתה לשנייה מאבד ככה איזשהו ריכוז או מבט, אתה בעוד כמה מטרים תפגוש את הצדפה, בדרך כלל היא צהובה על רקע כחול, ולפעמים יהיה חץ צהוב על רקע כחול, וזה הסימן המובהק של השביל. אחר כך כשאתה מגיע לסוף, אתה מרגיש שאתה ממשיך אחר כך לחפש את זה, ככה כמו איזה שביל של צדפות צהובות, כאילו אתה מרגיש שזה מוביל אותך אל המקום הנכון.
מישהו גם אמר לי שהצדפה, בגלל שהיא נראה שיש לה הרבה נתיבים, הרבה זרועות, אז זה גם מסמל את כל הנתיבים השונים של השביל הזה, וגם זו צדפה שרואים על חוף הים באזור הזה של קומפסטלה.
נכון, נכון מאוד. הצדפה נראית ככה כמו אצבעות שיוצאות מאיזשהו מקום אחד, וזה נכון שאומרים שהצדפות בחוף של פיניסטרה ככה הן נראות. זה היה קטע מה-27 בספטמבר 2017. היום השמיני לצעידה 165 קילומטרים מאחוריי. חציתי את ממלכת נברה לכיוון חבל ריוחה, מהעיר לוס ארקוס ללוגרונו. השעה הייתה שעת בוקר ואני יורדת את צל ההר, כשפתאום אני שומעת צלילים של מוזיקה שבוקעים. חשבתי שאני עוזה. אני מגבירה את קצב הצעדים שלי, ממש כמו שפותחים תיבת נגינה מעץ. הצליל מתחזק ואני מזהה, השיר הללויה של לאונרד כהן. מולי מתגלה כמו מתוך חיזיון, גבר ספרדי יושב תחת עץ מנגן על גיטרה לכל הצועדים. הורדתי את התיק, התיישבתי מולו, נתתי לכולם לעבור אותנו וביקשתי ממנו בספרדית העילגת שלי, רפטיר. אחרי 8 ימים שלא שמעתי מוזיקה, זה היה רגע בלתי נשכח וביצוע קסום לקלאסיקה המדהימה הזאת. כזו שרציתי לשמוע שוב ושוב בלופ וגרמה לי להתרגש הדמעות. זה היה רגע קוסמי, כאילו כל העולם עכשיו לא נברא, אלא בשבילי. אין שום דבר רע בלהאמין בקצת קסם, חשבתי לעצמי. כך בכל יום אני פחות דואגת ויותר נוכחת, ואת הקמינו הפכתי לחצר ללא דאגות שלי. יצאתי לקמינו, לא ידעתי מה הולך לקרות. קיוויתי שהיקום ילך לקראתי ואני לקראתו. וכשחיים כמו שחולמים, הדברים תמיד מסתדרים. אוכל לאכול, מקום לישון בו, מוזיקה לנשמה ואנשים טובים מסביב. הרבה עוד אספר על חוויות הקמינו, אבל זה להיום.
וואי, היומן שלך סופר מרגש, את עושה לי חשק לכתוב. איזה כיף שכתבת.
כן, אני כבר שנים כותבת יומן, ולקחתי איתי מחברת לשביל. אני חייב להגיד שדי התבודדתי שם, לא כל כך דיברתי עם אנשים, שזה לגמרי הייתה בחירה שלי. יש שם המון המון אנשים, וכולם ככה מחפשים חברה, ואתה יכול בין רגע ליצור חברות וקשרים, ומישהו שהוא ממדינה אחרת הופך להיות הפרטנר שלך למסע. אני ככה חיפשתי דווקא את השקט, וממש עד היום האחרון שהגעתי לכנסייה, אני עברית לא דיברתי, כאילו אף אחד לא שאל יותר מדי, וכתבתי ביומן את כל החוויות שהיו לי, את כל המראות שראיתי ואת התחושות, ונראה לי שבאיזשהו מקום דיברתי בעיקר עם עצמי.
איזה כיף. אני רק רוצה לציין את, אמרת מקודם יעקב הקדוש, אז רק למי שמאזין, מאזינה לנו, מדובר על יעקב בן זבדאי, זה המורה דרך שבי יוצא, שזה אחד מתלמידיו של ישוע. אז רק כדי להבין אחרי מי החבר'ה האלה, או על סמך מי נבנה השביל הזה, ואני חוזר רגע לשביל, איך הוא נראה? זו דרך עירונית, ישרים, בכל הנוגע לטרק, זאת אומרת, מה אני רואה או איפה אני הולך?
אתה בעצם חוצה את ספרד ממזרח למערב, עובר כפרים, יישובים, שדות, עיירות, ערים גדולות, אזורי תעשייה, אזורים כפריים, קרמים, מטעים של כל סוגי הפירות והירקות שאתה רק יכול לדמיין לך, יקבים, המון המון יקבים. רוב הדרך היא מישורית, חוץ מהיום הראשון, שהוא היום שחוצים את הפיריני מהצד הצרפתי לספרדי, שזה יום יפה, יוצא מגדר הרגיל. הדרך מאפשרת לכל אחד ואחת בכל גיל, שמסוגל, לא חייב אפילו לסחוב את התיק על הגב, אפשר גם להקפיץ ציוד, אני נדבר על זה בהמשך, לצאת על המסע הזה. אני מאוד מאוד נהניתי מהמענופים, אני אפילו נהניתי מהמענופים המשעממים, יש אזור שנקרא מסטה, קוראים לו השולחן, זה אזור שכולו, כולו, כולו השדות של חיטה. אני זוכרת שצעדתי שם עם קבוצה של קוריאנים, ששאלתי אותם אם הם יודעים מה אנחנו רואים שם, ככה סתם מתוך תמימות, והיא אמרה לי שאין לה מושג, בחיים שלה לא ראתה דבר כזה. ואז התחלתי לספר לה את הסיפור על החיטה, מתי זורים אותה, מתי קוצרים אותה, הראיתי לה בלות של שיבולים שהמסעיות מעמיסות, הזכרתי בכל מיני סיפורים כאלה מהילדות פה בארץ, אנחנו מכירים את הסיפורים האלה טוב, אבל היא אמרה שהיא אף פעם לא ראתה דבר כזה, והפכנו להיות שם חברות לאיזה כמה ימים.
אני חושב שזה אולי האיכות הכי גדולה שהקמינו יכולה להביא איתה, אולי באמת זה לא הערים הכי גבוהים, או הקניונים הכי דרמטיים, אבל זה באמת מבחינה אנושית, אחד המקומות שבהם דווקא הכמות של האנשים הופך להיות אטרקציה בפני עצמה, ואטרקציה מעניינת. איזה מקרים, או מקרה ספציפי, שהכי תזכרי ככה מהדרך?
המון שיחות, המון סיפורים עם אנשים, אנשים ככה פותחים שם את הלב שלהם בפניך, בעיקר בשיחות כאלה של ארוחת ערב, או אפילו, אתה יודע, שיחות קרית כאלה, שבדרך כלל אתה עושה עם אנשים שקרובים אליך, ובקמינו המיטות כל כך קרובות, אתה מוצא איזה פרטנר לשיחה. יצא לי לפגוש צליין, ממש ממש מבוגר, תמיד אי פעם פוגש כל מיני כאלה שלובשים את הגלימה ואת המקל, ופותחים דוכן באיזשהו מקום בטבע, ומחכים לצליינים שיבואו ונותנים איזה עוגה או פרי, והיה שם איזה צליין אחד שפשוט היה מאופנת מזה שבאתי מישראל, והוא גם נתן לי, הוא גם שם לי חותמת בדרכון, והוא נתן לי שרשרת, שהיא אמנם הייתה עם סמל שאני לא עונדת בדרך כלל, אבל שמרתי את השרשרת הזאת איתי לאורך כל הדרך, הוא אמר שזה ישמור עליי, ואני הלכתי עם הקרמה, השרשרת הזאת הלכה איתי לאורך כל המסע.
נשמע שזה נשמר טוב.
גם.
רוצה להקריא לנו אולי עוד קטע מהיומן?
אני הוצאתי כמה קטעים נבחרים. ביום הראשון כשיצאתי לדרך, הגעתי לספרד וחשבתי שקרה לי הדבר הכי נורא, הטלפון שלי לא עבד. קניתי חבילת שיחות מקומית, כדי שאני אוכל כל הזמן לבדוק מפות ואת האפליקציה של הקמינו, וזה לא עבד. הייתי שעות על הקו עם החברת סלולר הישראלית, ופשוט בסוף היום ככה נשברתי ואמרתי, כאילו, מה אני עושה? ופשוט החלטתי לשחרר. אמרתי, אם זה לא נועד לקרות, זה לא נועד לקרות, ולא היה לי טלפון לאורך כל המסע. ובאיזשהו מקום, כתבתי על זה ביומן. אני כותבת ב-18 בספטמבר. תחושת בטן חזקה אמרה לי שאני והקמינו דה סנטיאגו הולכים להיות שילוב מנצח. כל מה שסיפרו לי על השביל, כל מה שקראתי וחלמתי, התממש ועוד יותר מזה. הצעידה בקמינו היא הנקודה בה את משחררת מהביטחון שבמוכר וצוללת לתוך הלא נודע. עם שום דבר חוץ מהאמונה שלך בעצמך, לתמוך בזה. מעבר להכל, את עשויה לפגוש את עצמך ולגלות שאת אף פעם לא לבד. זו כנראה מטרת העל של הצועדים וכנראה גם של החיים עצמם.
אני יודע שהקמינו הוא בעצם סמל להליכה דתית או שביל של צליינים, אבל יש גם בעגה של חוקרי ההליכה את מה שנקרא צליינות חילונית. ואני רוצה לשאול דווקא אותך, האם על אף שבאת ממקום שלא קשור בכך לנצרות, ולא עכשיו עלית לרגל לקומפסטלה, לבקר את יעקב, האם עדיין הרגשת כעולת רגל? זאת אומרת, האם החוויה שמה שהצליינים עוברים גם משפיעה עלייך?
לגמרי. המסע הוא מסע רוחני, לא משנה מה הרוח שבתוכך, ולא משנה גם מבחינתי מאיזה דת אתה. הזמן הזה של השקט הוא קצת מזכיר כמו איזה תנועה מדיטטיבית, כמו מה שאנחנו מכירים מיוגה, יש אפילו מדיטציות בהליכה, ובאיזשהו שלב אתה ממש מתחיל להרגיש התרוממות רוח כזאת, והתיק כבר לא כבד, ואתה בוטח בדרך. אני חושבת שהתיק היה משהו שהתייחסתי וחשבתי עליו הרבה, קצת היה איזושהי אנלוגיה למשקל שאנחנו סוחבים עלינו לאורך החיים. יצאתי עם תיק ממש ממש גדול, היה לי רזרבה מהכל, אקסטרה של הכל, כדי שחס וחלילה אני לא אמצא את עצמי בלי משהו, כשלאט לאט הרגשתי שהכתפיים שלי לא מצליחות לסחוב את זה, פשוט נפטרתי כל יום ממשהו שלא הייתי צריכה, והשארתי רק את הדברים ההכרחיים. לאורך המסע זה גרם לי לחשוב על הציוד שמקיף אותנו בבית, על הרגשות, על דברים שאנחנו סוחבים איתנו לאורך החיים, על מה אנחנו רוצים לשחרר, על כעסים שיש לנו כלפי מערכות יחסים ישנות, כעסים במשפחה, ובשבילי זו הייתה התנקות רוחנית. אני יצאתי למסע בתקופת החגים, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, שמחת תורה, והרגשתי שלמרות שאני לא מהדעת הנוצרית, הדרך הזאת הייתה עבורי התעלות רוחנית. רק הזיכרון והדיבור על המסע הזה ממש מחזיר לי תחושות נעימות לגוף.
אופה, זה כיף לשמוע. זה בהחלט עושה חשק לצאת לשביל ארוך נוסף. נראה לי שיש גם משהו מאוד דומה בין הדתי או העולה רגל שמשאיר מאחוריו את החיים רגע ויוצא לחוות את מה שקצת ציינת שקרה לך, לבין המטייל שיוצא עכשיו לשביל ארוך. תכלס הם מחפשים אותו דבר נראה לי. יש דרכון ייחודי לקמינו דה סנטיאגו? כזה שמחתימים, לא יודע, כל כנסייה או כל תחנה?
כן, אז אחד הדברים המגניבים בשביל, זה שכשאתה בתחילת המסע שלך, אתה עובר בעצם במרכז צליינים, שבו רושמים אותך, ואתה מקבל גם בתמורה לדונטיבו של יורו, אתה מקבל בעצם פנקס, שהוא הדרכון שלך, עם המון המון מקום לחותמות, המטרה היא בעצם שאתה תהיה מזוהה כצליין, כי הצליינים מקבלים את השירות של הלינה והארוחות במחיר שהוא נוח לכל כיס. המטרה בעצם של הדרך הזאת היא לאפשר לכל בן אדם, לא משנה כמה כסף יש לך בחשבון בנק, שתוכל לצעוד את הדרך ולשלם על מה שאתה צריך. ואז בעצם בכל מקום מחתימים אותך, בכל בר, בכל מנזר, זאת אומרת בר הכוונה מקום שנותן אוכל, במנזרים, בלינות, ובסוף, כשאתה מגיע לקומפוסטלה, שזה היד, יש לך אפשרות להראות את הדרכון הזה, ולקבל תעודה מיוחדת של צליינים, שמוכיחה שהלכת את השביל הזה ברגל, אפשר גם על אופניים, ואפשר גם על חמור או על סוס, ואז תוכל לקבל תעודה, ואומרים שאם אתה צועד את כל הדרך הזאת, ומגיע לקומפוסטלה, אתה יכירו לך ותוכל לקבל מחילה על חטאים שעשית. אבל גם אם לא, אני לא עמדתי בתור לקבל את התעודה, יש לי תעודה בלב, נגיד זה ככה.
מה לא נעשה בשביל מחילה? יש פרי ציוד של דתי חובה לקחת לדרך, שהוא שונה ממה שאנחנו לוקחים לכל טיול?
אני רוצה לדבר על הספר שלקחתי איתי לדרך. הספר הזה היה עבורי התנך שלי לאותם 40 יום, ספר נהדר של ג'ון בריילי, והוא כתב עוד ספרים על הקמינו, שגם איתם השתמשתי למסלולים אחרים שעשיתי. ספר שיש בו מפות, הוא גם מחלק לך את השביל לימי הליכה הגיוניים, זאת אומרת היום מסתיים במקום לינה. אתה תמיד יכול לשבור את השביל, זאת אומרת אם מצאת בכוחך את הכוח ברגליים לצעוד עוד 5-10 קילומטר, אז הכי בכיף. והוא גם ככה נותן כל מיני מידע, כל מיני אנקדוטות מעניינות כאלה, הוא פתאום מפנה את תשומת לבך לאיזה כיתוב בספרדית, באיזה בית קברות שאתה חולף על דרכו, וככה כשהיינו מגיעים לסוף יום, אז הייתי חולקת את החוויות שלי עם אנשים, וראיתי שמי שאין לו את הספר פשוט לא היה מודע לדברים האלה, ובשבילי זה היה עולם ומלואו. זאת אומרת, רציתי להכיר את ספרד, רציתי להפוך כל אבן, רציתי להסתכל על כל גשר, על כל דבר שעברנו, ויש שם מקומות היסטוריים, אני בטוחה שאני עוד אחזור לשם, והרגשתי שאני עושה את השביל ישראל של ספרד, מה שאחר כך עודד אותי לעשות גם את השביל ישראל פה בארץ עם עומר, ואני מצאתי את הספר הזה הכרחי. 12 באוקטובר 2017. המסע שלי הגיע לסיומו במקום בו נגמרת האדמה, בפיניסטרה. בעבר, כשהעולם הידוע על האדם הלבן היה מוגבל משהו, נחשבה הנקודה בה יושבת פיניסטרה כסוף האדמה. כאן נגמרה התודעה הגיאוגרפית של העולם, ומעבר לה רק ים. פיניסטרה, עיירת חוף מנומנמת בקצה הצפון מערבי של ספרד, ממוקמת מרחק 85 קילומטרים נוספים מהעיר סנטיאגו, בה הרוב הגדול מסיים את הצעידה. השביל עצמו ממשיך להיות מסומן עד לכאן. באופן שחלקו גימיקי וחלקו אמיתי, מתכנני השביל דאגו להציב בעיר את אבן הדרך 00, המסמלת את סוף המסלול. והיה שיר ששמעתי ככה במקרה במונית כשהייתי בדרך לטיסה שלי לברצלון, השיר שלא הכרתי קודם, של הלהקה הישראלית מרסדס בנד, והשיר הזה ליווה אותי לאורך כל הדרך. הייתי לפעמים שומעת אותו ככה באוזניות בשביל לא להפריע לעוד אנשים באלברגה, והשיר מספר, לכי עד סוף הדרך, תראי שם סוף הדרך, בסוף הדרך כשהולכים עד הסוף, פתאום רואים את האין סוף. תעמדי על סף תאום לרגע, עזבי את טעות, תשכחי מהזה, אחזיקי בי לרגע ואל תפחדי, אני המעקה. לאט תרימי את המבט קדימה, ביד אחת אני, ביד שנייה קפה. הסתכלי אל תוך האופק, הנוף הזה, כמה שהוא יפה. לכי עד סוף הדרך, תראי שם את סוף הדרך. בסוף הדרך, כשהולכים עד הסוף, פתאום רואים את האין סוף. גם כשהגיע הלילה, את צריכה לזכור, אף פעם אי אפשר לחבוט את החושך, אבל תמיד אפשר להדליק את האור. תמיד אפשר להדליק אור. זהו, ובזה הסתיים המסע שלי.
פנטסטי.
זה שיר שנכתב עלייך.
כנראה שכן, כשאתה יוצא לקמינו, אתה די מרגיש, כן, אתה די מרגיש, אתה די מרגיש שהעולם נפרס לרגליך.
למי שעכשיו מאזין לנו ורוצה לצאת לטייל בקמינו דה סנטיאגו, על איזה שלוש נקודות על הדרך היית ממליצה לא עולה, לא לפספס?
הנקודה הראשונה שאני התחלתי בה, סן ז'אן פיה דה פורט, הנוף שם הוא פשוט עוצר נשימה באופן ש... אסור לך להפסיד את היום הזה, צריך למצוא את הכוח ברגליים, לחצות את הפירינאים וליהנות מהנופים. מקום הנוסף שאני בחרתי להגיע אליו, שלא רוב הפיליגרמס מגיעים אליו, זה פיניסטרה. בעצם המסע שלך, של רוב האנשים, מסתיים בקומפוסטלה, ואם ממשיכים עוד שלוש יממות ברגל, מגיעים אל פיניסטרה, שזה בלטינית פיניסטרס, שזה קצה האדמה. והמראה הזה שבו בעצם אתה, פתאום הים נפתח בפניך, ואתה ככה יוצא מתוך הערים, ואתה באמת יש לך תחושה שמכאן אין יותר לאן ללכת. מקום מאוד מאוד מרגש, עוצמתי, יש שם מגדלור מהמם, אפילו הרשיתי לעצמי והתפנקתי ב... לישון במגדלור, יש שם מלון ככה שהוא קצת יותר יוקרתי ממה שרגילים לאורך המסע, אבל וואי, זה היה שווה כל רגע, וזהו, ומשם חוזרים הבית.
אוקיי, שפי, בואי נדבר קצת על טכניקה, איך בעצם יוצאים לטייל במקום הזה, על הדרך הזו, יש סך הכל לא מעט מטיילים שכמונו גם רוצים לצאת ולטייל שם, בבקתות עצמן, באלברגות, צריך להזמין מקום מראש, אפשר פשוט לבוא ולהתרסק על אחת המיטות, איך זה עובד?
אז הקמינו הוא דרך מאוד מאוד, היא דרך מאוד מאוד נוחה, אין צורך להזמין מקום מראש, אני פגשתי לאורך הדרך אנשים שכן הזמינו, אני לא הזמנתי ולו לילה אחד, חוץ מהיום הראשון שהוא היום שחוצים את הפירינאים, ובעצם בקצה היום הזה יש רק מנזר אחד שאפשר לישון בו, אין צורך להזמין, בכל עיירה ובכל כפר יש מספר אלברגות, בכולם יש מספיק מקום לכל המטיילים, הלינה היא מאוד מאוד זולה, המקומות האלה, השביל עצמו מוכר על ידי מועצת אירופה ואונסקו, הוא מסובסד, הלינה באלברגות שהן לאומיות, היא בין 6 ל-10 יורו, ואם אתה רוצה אלברגה פרטית או חדר פרטי, אז זה טיפה יותר, אבל זה המחיר של לינה.
ואנחנו בעצם קופצים בקפיצה חדה לפינת כמה עולה. אז בעצם כמה עולה לילה במקום כזה?
אז בעיקרון לילה עולה בין 6 ל-10 יורו, שזה מחיר של מיטה בחדר דורמס משותף. זה כולל גם מקלחת חמה. ארוחת ערב מוגשת לכל הפיליגרמס ביחד, יש כזה פיקס פרייס מניו, זה בדרך כלל עולה 10 יורו, זה כולל שלוש מנות, מנה ראשונה, מנה עיקרית בשרית, כינוח, ובדרך כלל מוגש יין הבית לשולחן, כולם יוצאים שמחים, מאושרים, שבעים, אפשר לבקש בבוקר קיט כזה של ארוחת בוקר לדרך, שעולה כמה יורו עם בודדים, ובדרך כלל עוד כמה יורו הם יספיקו לך לאיזשהו נשנוש כזה, שאתה תקנה על הדרך באיזשהו מקום, ככה שיום על הקמינו מסתכם ב-30 יורו, סך הכל.
וכמה לך על המסע הזה? סך הכל, 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 הכל.
אני בחרתי לטוס לברצלונה, כרטיס טיסה לברצלונה עלה לי $500 הלוך חזור מתל אביב. קמינו, אני צעדתי 40 יום, היה יום אחד שהיה יום חריג שהיו לי יבלות קשות ברגליים, וקיבלתי אישור מיוחד מה-M בית באלברגה להישאר עוד לילה, זה דבר לא מקובל, ב-10 בבוקר מטטים שם כמו שלך נתנו, העיר אותך הנזיר, אז עד 10 בבוקר מטטים את כולם החוצה כדי להתכונן לקבוצה הבאה שתגיע, אז אני טיילתי 40 יום, 40 יום כפול 30 יורו, ועוד את העלות של הטיסה, ביטוח מטיילים רגיל, לא עשיתי שום דבר אתגרי, אני חושבת שזה בין הטיולים הזולים ביותר שיצא לי לעשות.
מעולה. אני עכשיו מתחיל להכין גם מין טיול משלי, בעצם טרק לקבוצות על קטעי טרק, על קטעים קצת יותר הרריים לאורך הקמינו, שילוב בין כמה דרכים בעצם, שבסוף גם נגיע לסנטיאגו, וברור שגם נגיע לפיניסטר, אם היה לי שאלות, אז עכשיו כבר נפטרו. הקפצת ציוד ליום, ובכלל מנהלות על השביל, זה משהו שהוא בין 10-15 יורו לאדם, לתיק, ליום, משהו בסגנון הזה, שגם אפשר בבוקר לקבל נגיד מצרכים טריים, ואז זה באמת עלות המצרכים, ועוד עלות של משהו כמו 5-6 יורו, אם רק לשירות הזה. יש כמה חברות שעושות את זה, רובם באמת משרתות בעיקר את האוכלוסייה הבריטית, שבאנגליה לא קוראים לזה כמובן קמינו סנטיאגו, קוראים לזה הדרך של סנט ג'יימס, אז זה בעצם אותו נושא, אם פעם ראיתם או קראתם משהו קצת אחר. סיימנו.
נכון, אבל לא לפני הפינה האהובה עלינו ביותר, שפי, זה שהבאת את השיר הנפלא, סוף הדרך, לא פותר אותך מפינת הציטוט, אז קדימה, במה שלך, תני לנו את זה גם הפעם, כמו שאת יודעת, מדהים.
כשיצאתי לדרך, נתקלתי בציטוט שראיתי בפינטרסט, ציטוט באנגלית שאומר, הקמינו זו הדרך שאלוהים רצה שנתייחס אחד לשני. ורק כשאתה מסיים את המסע הזה, אחרי שפגשת המון המון אנשים שהם על פניו זרים לך, אתה לא מאותה קהילה, לא מאותה קבוצה, לא מאותו לאום, מושיטים לך יד, עזרה, חיוך, שיחה, אתה פשוט לא נתקל בדברים כאלה, אנשים פותחים את הדלת של הבית, מקשיבים לצרכים שלך, מצחיקים אותך, עוזרים במה שצריך, כביסה, ציוד, זה היה פשוט כל כך מחמם את הלב, ובאיזשהו מקום חזרתי כשאני מאמינה בזה, ככה אנחנו צריכים להתנהג אחד לשני, הרגשתי שרואים את האדם שבי, לא את הצבע, לא את המגדר, לא את הדת.
איזה כיף, לא סתם, את מבחינתי מילה נרדפת לקמינו, אמרת שפי, אמרת קמינו, אז קודם כל, זה היה סיום נפלא, תודה רבה רבה, אנחנו בעצם הגענו לסוף הפודקאסט שלנו, אז כיף שהקדשת מזמנך ולבוא ולספר לנו על החוויה המדהימה הזאת, ולשתף אותנו ביומן האישי שלך, שזה לא מובן מאליו, אז תודה רבה, תודה לך יזהר, ותודה לכם שהקשבתם, אנחנו מזכירים לכם לשתף את הפודקאסט הזה עם כל החברים שלכם, כל מי שנוגע בו הטיולים ומחפש ככה איזה סנונית ראשונה לחלום על איזה משהו, זה הפודקאסט לשתף. אנחנו זמינים להזנה בגוגל פודקאסט, באפל פודקאסט, בספוטיפיי, ויש לנו גם קבוצת פייסבוק, חפשו קבוצת המעיין, תכלס, אנחנו יותר מנשמח לקבל משובים גם. איך לכם, על טיולים שמעניין אתכם, וזהו, עד הטיול הבא, מה שנקרא.
תודה רבה לכם.
זה היה טוב?
כן, זה היה מעולה. מדהים, זה היה מדהים.
אני לא יודעת, כן?
לא, שפי, את היית מדהימה, אני רק שעשיתי על הציום שלי.